לא שכל הרב שכטר מתנצל שאינו יכול להיות נוכח היום כעת הרב הוא בדרך לארץ. היום יש לנו הזדמנות מיוחדת וזכות גדול לשמוע שיעור מכבודו של רב הראשי לישראל הרב דוד לאו. לפני כמה שנים אני הייתי בארץ ליתן בחינות לתלמידים חדשים הנכנסים לישיבה. באותה שנה הלכתי לשבת למודיעין. יש לי חברים שם, אז הלכתי לשבת. באותה שבת שמעתי כבודו של רב הראשי. הוא נתן הצעות, דרשות, שיעורים כמעט בכל בתי כנסיות שבעיר. דרשותיו של הרב היו מלאים תוכן בהירות, וזה זכות גדול לנו פה בישיבה לשמוע כבודו של רב הראשי, להנות מזיו כבודו ומנועם אמרותיו. בבקשה כבוד הראשי.
ברשות ראשי הישיבה, קודם כל אני הרהרתי היטב מה ללמוד איתכם, והמחשבה הייתה שבהתחלה רציתי לעסוק בסוגיה שאני גם נוגע בה הלכה למעשה, בנקודה שהייתה לי סוגיה שנוגעת לדמי ולדות. דמי ולדות, אתם עוסקים בזה במסכת, בפרק, סוגיה מאוד לא פשוטה, ולנו זה היה הלכה למעשה בארץ, כאשר זוג התחיל הפריה מלאכותית וכבר יש במקרר, כבר יש את הוולדות לכאורה, כבר יש ביציות. I don't know exactly how to say it in English, but I mean that you understand it. ודמי ולדות, זו הייתה שאלה למעשה, כי האיש רצה להפסיק והאישה רצתה להמשיך. והשאלה היא, אם הביציות האלה זה כבר נקרא ולדות, ואם זה נקרא ולדות, אם יש זכות לבעל כשהם ממילא נפרדים. ולעניות דעתי, וזה אני מוכיח כאן, שכל דמי ולדות לבעל זה רק בתור חלק מדיני האישות, מקנייני האישות שיש בין בני זוג. אבל ברגע שהם כבר לא במחויבות של בני זוג, נראה לי שאין שום חיוב, זה כבר לא שלו, זה כבר סוגיה של שוטפין, זו סוגיה אחרת. אז אני משאיר כאן את מנחתי, את שני הכרכים כאן אני משאיר בבית המדרש לטובת הלומדים, ובעזרת השם, ויש כאן גם כתובת למי שישנה הערה, אני גם תמיד אשמח לשמוע, הדברים מונחים כאן. מתוך הדברים, היות שאתם נמצאים בפרקים הללו שעוסקים בדיני נזיקין, אני מבקש לגעת באחד מהמזיקים שעיקר עניינו התחיל קצת בפרק שלישי, ימשיך יותר בפרק חמישי, ואני מבקש ללמוד את החיוב של בור. ובעזרת השם, זה חיוב כללי שלא נוגע לסוגיה מסוימת, אלא אפשר למצוא את זה גם הקדר שהכניס קדרותיו, וגם אפשר למצוא את זה בכמה מקומות במסכת, ולכן אני מבקש ללמוד את הנקודה הזאת איתכם. אז קודם כל אני אתחיל ברשימה שעשיתי של סוגיות שמופיעה הנקודה הזאת של בור. מתחיל במשנה הראשונה, ארבע אבות נזיקין, השור, הבור, וכתוב לנו בור, והנקודה הזאת משם ממשיכה הגמרא בדף ג עמוד ב. כתוב הגמרא, אבנו סכינו ומסעו שהניחן ברשות הרבים והזיקו בתר דנייכי. הם הזיקו אחרי שהוא הניח, אחרי שהוא שם אבנו סכינו ומסעו. אז הדין הוא שאם הוא הפקיר אותם חייב מצד בור, אם לא הפקיר אותם זה מחלוקת של רב ושמואל, ולכאורה אנחנו לומדים בדברי רב שהכוונה היא שור, אבל רב אולי יגיד גם בור וגם שור, כלומר יש בו גם את הנקודות של בור וגם נקודות של שור. לפי שמואל בוודאי מדובר על בור. הגמרא בדף וב אומרת שאותו הדין יהיה גם באבנו סכינו ומסעו שניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו. גם בדף כ"ט אנחנו מוצאים בעמוד א' את אבנו סכינו ומסעו או קנקנים שניחן בראש גגו ונפלו והזיקו בתר דנייכי חייו. ואז הגמרא לומדת, יש כאן עניין של הצד השווה גם, שהוא יהיה חייב אם נפלו ברוח מצויה, צד השווה בין בור לבין אש. זו הנקודה הראשונה. יש בכ"ח עמוד ב' מדברת הגמרא על מחלוקת של רב ושמואל. בכ"ח עמוד ב' כתוב לנו לגבי אבנו סכינו ומסעו, אומרת הגמרא, נשברה כדו ברשות הרבים ומישהו החליק במים שיוצאים מהכד. אז אם הוא הפקיר את המים, אומרת הגמרא, זה בור. אם הוא לא הפקיר את המים, תליה בפלוגתא במחלוקת של רב ושמואל שראינו מקודם, שוב אותה הנקודה. למד א' עמוד ב', קדרים שהיו מהלכים זה אחר זה והראשון נתקל ונפל, השני נתקל בראשון, השלישי נתקל בשני. מביאה הגמרא את המחלוקת של רב ושמואל על כל תקלה, אם כל תקלה נחשבת בור או שזה רק אם הוא יפקיר. אם הוא לא יפקיר זה לא יחשב בור. אז הגמרא מביאה את הנקודה הזאת, שוב רואים את המושג תקלה, ולכאורה פה זה כבר אדם שהוא עצמו תקלה. עד עכשיו דיברנו רק על כלים. בממחת עמוד א', שור שנכנס לחצר חברו שלא ברשות והרביץ גללים ונתנפו כליו של בעל הבית. אז כתוב לנו כאן שהגללים זה בור, ושוב מביאה הגמרא את המחלוקת של רב ושמואל לגבי אם הוא הפקיר או לא. ואותו הדבר אפשר גם לראות בממחת עמוד ב' לגבי בור, שור שנפל לבור והבאיש את המים. אז כרגע כשהמים הבאישו, אז זה גם תלוי ברב ושמואל אם הוא מפקיר את זה או לא. זו נקודה ראשונה. יש לנו בממזיין עמוד א', הקדר שהכניס קדירותיו לחצר בעל הבית שלו ברשות, נשברו הקדרות. כתוב לנו בגמרא שאם הוזקה בהם בהמתו של בעל הבית, אז בעל הקדרות יהיה חייב. וכתוב לנו שמה בגמרא, ובתוספות דיבור המתחיל אימה כותב שאם הכניס קדרותיו ופירותיו ברשותו של בעל הבית, הייתה פה רשות של בעל הבית, הוא לא יהיה חייב על זה שהוזקה בהמתו של בעל הבית. ואפילו למאן דאמר שהמכניס ברשות סתמה לא מקבל עליו שמירה, אבל פה לא יהיה חייב, לא המכניס ולא המוציא, כך כתוב כאן בתוספות. אני אמשיך עוד ב2-3 דוגמאות לפני שננסה להבין אז מה זה בור. ואני בכוונה מזכיר את הדוגמאות, כי על ידיהן נוכל אחר כך להגדיר מה בעצם המזיק ושמו בור. כתוב גם בממזיין עמוד א', שור חברו שנכנס לחצר חברו והוא חפר בורות שיחין ומערות, כלומר השור עשה בורות, אז יהיה חייב בעל החצר. בעל החצר יהיה חייב בנזקים של הבור שהזיק את האחרים, למרות שלא הוא זה שחפר את הבור, אבל הבלי למלויי ולא מלייי, לא הוא חפר הרי את הבורות, השור עשה את זה, שור של השני, אבל זה ברשות שלך, היה צריך למלות את הבור, לסגור אותו, ולא מלייי חייב. מצאנו גם מושג שנקרא בור המתגלגל ברגלי אדם ברגלי בהמה. גם בדף ו, גם בדף י"ט, מצאנו מציאות של בור המתגלגל. כלומר, אני מניח תקלה ברשות הרבים במקום שהבהמה, שאדם יכול להינזק, ועל ידי הילוך בני אדם מישהו הלך ודחף את זה, מישהו הלך והזיז את זה תוך כדי הליכה, בהמה הלכה ודחפה את זה והזיזה את זה. בכל מקרה, אם הוא הלך והזיק בתר דנייך אחרי שהנזק כבר נשאר על הקרקע, אז המניח הראשון יהיה חייב בכל. ולמרות שכשהמניח הראשון הניח במקום אחד ורק גלגול שזה נתגלגל על ידי רגלי אדם או רגלי בהמה הוא גרם לו להזיק במקום השני, לומדים את זה בצד שווה מאש ומבור ושור, ולכן יהיה חייב. זה מוזכר לנו בגמרא גם לגבי מי שקושר דליל, איזשהו קרש, לרגל של תרנגול, והתרנגול הולך למקום אחר והדליל, הקרש, מזיק בתר דנייך במקום אחר, גם פה יהיה קשר חייב. אומר רש"י, דאיירי שהקושר זכה בו ולכך חייב. תוספות אומר, גם אם הקושר לא זכה, זה היה עץ של הפקר והקושר לא עשה, לא קנה אותו, עדיין יהיה חייב מצד בור, כי הוא צריך היה לוודא. הגדרה של תוספות זהו לקחו ממקום המוצנע והניחו במקום התורפה, כלומר הוא הניח את זה במקום שעכשיו הוא יכול להזיק. אז מצאנו את הגדרות האלו. מי שרוצה, גם חשבתי על עוד דוגמה, על גמרא, זה מופיע גם בדף ובכמה, אבל גם במציע זה מופיע בקוף י' ז', של כותל ואילן שנפלו והזיקו, שגם פה בעל הכותל והאילן יהיה חייב, והראשון עם שמדנים עם שעת נפילה אם יהיה חייב מצד בור או לא. יש כמה חילוקים בין בור לבין שאר אבות נזיקין. קודם כל, אנחנו יודעים את המושג של הלכותיהם. כל אחד מאבות הנזיקין מיוחד עם ההלכות המיוחדות שלו, ובהלכותיהם בור פטור על אדם וכלים. שור ולא אדם, חמור ולא כלים. יש גם מחלוקת, זה גם בדף כ"ח, גם בדף כ"ט, וגם בדף מ"ט, על בור ברשות הרבים, וגם על אדם שמפקיר נזקיו, אם אכן יהיה חייב או לא. והגמרא אומרת שחייב. הלשון של הגמרא בכ"ט עמוד ב' זה שעשאו הכתוב כאילו ברשותו, זה רק בבור. לא מצאנו חיוב דומה בשאר אבות הנזיקין. שור יהיה חייב רק אם זה ממונו. אם הפקרתי את השור, אני אהיה פטור. כל החיוב בשור זה רק כשזה ממונו. וגם אם לקחתי את השור ממקום המוצנע, הבאתי אותו לרשות הרבים, וכרגע בגללי הוא נמצא ברשות הרבים, עדיין אני פטור. כי מבחינתי הפקרתי את השור, הוא כבר לא שלי. אז כך ראינו בגמרא, זה במשנה בנוני עמוד ב', בגמרא בנון וו עמוד ב', ובראשונים רואים שאפילו אם הוא נגח ואחר כך הפקיר, יש מאן דאמר שפטור. כלומר, רואים שצריך שתהיה בעלות בשור כדי להתחייב עליו. אם אין בעלות, לא יהיה חייב. מי שרוצה לראות את הגמרא בי"ג עמוד ב', ובראש רבי עקיבא איגר שם, שמגדירים את המושג שבשור, אם אני לא בא אליו נגח ואחר כך הפקיר, יהיה פטור. יש גם באש, מצאנו גם את המושג שנחלקו אישו משום חיציו, אישו משום המונו. והגמרא בכ"ב, כ"ג, מדברת על הנקודה, וברור שגם למאן דאמר אישו משום חיציו, צריך שיהיה אישו משום המונו. כלומר, אם האש זה לא ממון שלי, לא יהיה חייב. גם באש צריך להיות רק בגלל שזה ממון שלי. אמנם יש תוספות בכ"ב עמוד א' שסובר שאש לא צריך שיהיה ממונו, אבל עדיין זה לא לגמרי דומה לבור. כי גם לפי השיטה של תוספות שאומר שאש לא צריך להיות ממונו כדי להתחייב, אבל בבור הפקר למדתי את חידוש התורה שאינו ברשותו ועשאו, הכתוב שהוא ברשותו, כאילו ברשותו. זה חידוש מיוחד בבור, לא מופיע באש. באש לא מצאנו, ומי שרוצה לעיין בתוספות חכמי אנגליה בפסוחים בדפה עמוד ב', כתוב שם בבור, למה צריך בבור שעשאן, הכתוב כאילו אין ברשותו? כי כתוב בבור בעל הבור ישלם. כתוב מפורש את המושג של בעלות שנמצא שם. באש, כדי לחייב אותי על אש שלא שלי, כתוב שם בתוספות חכמי אנגליה, לא צריך בעלות, כי לא כתוב בעל האש, כי תצא אש, לא כתוב בעיני. וממילא גם ברשב"א בבית עמוד ב' אפשר לראות, הוא כותב בור חידושו דעינו שלו ועשהו, הכתוב. אומר הרשב"א את זה בבית עמוד ב' רק לגבי בור, לא לגבי אש. באש לא צריך את החידוש הזה. נכון שבתוספות רבינו פרץ בכ"ב עמוד א' מזכיר שכן יש שייכות, וכמו שבבור עשהן הכתוב ברשותו, גם באש זה יהיה אותו הדין, וזה כך שיטתו. אבל כפי שהזכרתי, ראינו רוב הראשונים לא לומדים כך. יש עוד הלכה מיוחדת בבור שלא מופיעה בשאר אבות הנזיקין. כתוב בבור גם בתוספות בבית עמוד א' ובממתת עמוד ב', הוא מביא את המחילתה, אם על הקריאה חייב, על הפתיחה לא כל שכן, אלא ללמדך שאין עונשין מן הדין. נכון שמצד קל וחומר, אם על פתיחה חייב, על קריאה בוודאי אני גם אהיה חייב, אבל לא מענישים על סמך קל וחומר. אומרים תוספות שמתבאר מדברי המחילתה שאפילו ממון אין עונשין מן הדין, גם ממון לא מענישים על סמך קל וחומר, למרות שבגמרא שלנו לכאורה רואים שכן עונשין ממון מן הדין. במחילתה כתוב אחרת, ושוב אני לא אכנס כרגע לסוגיה, מי שירצה יעיין בשיטה בשם המערי קץ, שהוא מפרש שהמחילתה מדברת על עונש לדיני שמיים, לא על חיוב ממון. אבל המערשו בסנדרין סמך ד' עמוד ב' אומר אחרת. הרשב"א כשהוא מביא את המחילתה הוא כותב, מסתברא לי דלא אמרו כן אלא בנזקי בור. אומר רק בבור למדנו שאין עונשין מן הדין. למה? מפני שהוא חידוש, וליקה בכולו נזיקין כבתיו. בור זה חידוש, וממילא רק בו נתחדש אין עונשין מן הדין, אחרת כן עונשין מן הדין במאמנות. למה זה חידוש גדול? אומר הרשב"א, לפי שאין דרכו להילך ולהזיק. קודם כל בבור הוא נמצא פה, הרשב"א לא מסביר למה זה חידוש גדול כל כך, שמתי פה מזיק, מה נפקמינה אם שלחתי אותו להזיק או שמתי פה. מוסיף הרשב"א ואומר, ועוד שאינו שלו ואפילו אחי עשהו, הכתוב כשלו. כלומר נקודה נוספת שזה חידוש, זה לא שלי, עשהן הכתוב חידשה לי התורה שבעצם זה שלי. ועוד שהניזק בא לרשותו של מזיק, דיינו חלל הבור. אומר הרשב"א זה חידוש גדול, הניזק נכנס לתוך הבור, אז הוא בא אל המזיק ואתה עדיין מחייב, תשמור את עצמך, אל תבוא. רואים שהאדם בכלים באמת לא חייב. אומר הרשב"א זה חידוש שחייב, ולכן רק בחידוש הזה אין עונשין מן הדין, חייב רק מה שכתוב ולא בקל וחומר. ואין עונשין בדבר כזה, מדין כזה, שאין לך בו אלא חידושו. אבל שאר נזיקין שממונו הולך ומזיק, עונשין והוא מן הדין. אז כתוב לנו כאן שלמרות שבכל אחד מאבות הנזיקין הרי יש חידוש, בכל אחד הרי יש חומרה וכולה, תחילת המסכת, בכל אחד יש חידוש מיוחד משלו, בכל זאת אומר הרשב"א שפה זה מיוחד עוד יותר. פה יש חידושים, ולכן דווקא פה לא עונשין מן הדין, מה שאין כן בשאר הדברים. מי שיראה את הרעו, רבו של הרשב"ו, אחד מרבותיו, מי שיראה את הרעו בשיטה בדף וו, בדף נון עמוד בית, דף וו רומז, אבל בדף נון זה כתוב יותר, אז לכאורה הרעו גם באותה נקודה. עוד חידוש מצאנו, תוספות בכפחת עמוד בית, אנ אמילי אומר תוספות, שגם לדעת רב, שרב סובר שאבנו סכינו ומסעו שהניחן בראש גגו והוא לא הפקיר אותם, סליחה, אבנו סכינו ומסעו שהוא הניח אותם ברשות הרבים והוא לא הפקיר, אומר רב הוא יהיה חייב בגלל שור, ואז הוא יהיה חייב על הכלים, הרי שור חייב על כלים, רק בור פטור על כלים. אומר תוספות ומכל מקום מצי סבר דבור שחייבה עליו תורה הוא בבור ברשותו סמוך לרשות הרבים, ומה דפטור על הכלים ולא חייבין עליהם מדין שור, ומשום סברה תורך ברשותי מי באי, ובכל זאת מחייבים אותו מדין בור. כלומר כתוב כאן בתוספות שיש חילוק בין שור לבין בור, לעניין מה? לעניין תורך שורך ברשותי מי באי, ולנקודה הזאת יש הבדל. ומה הנקודה? כלומר רואים שלמרות שכשהבור באם ונכנס שור שלא ברשות הוא נכנס וניזק, במקרה כזה בעל השור, בעל הבור יהיה פטור כי תורך ברשותי מי באי, אבל כשהבור לא באמצע הרשות שלי אלא סמוך לרשות הרבים, נמצא בכניסה ליד רשות הרבים והוא גורם תקלה למי שהולך ברשות הרבים, יהיה חייב מדין בור, ולמרות זאת אי אפשר יהיה לחייב מדין שור כי תורך ברשותי מי בית. כלומר יוצא שהוא יהיה חייב על השור והוא לא יהיה חייב על הכלים, כי החיוב שלו הוא מדין בור למרות שזה ברשות שלי, כי אין לי את הפטור של תורך ברשותי מי בית. תוספות, יש עוד חידוש ברמב"ן במלחמות בכפחת עמוד בית, הוא כותב גם כן כמו תוספות, הוא אומר שרב אכן יכול לסבור שבור שחייבה עליו תורה בבור ברשותו זה סמוך לרשות הרבים, אבל כותב הרמב"ן ואומר ואפשר לפי גמרתנו לומר שטעמו של רב משום דאבנו סכינו ומסעו דמי לשור שהוא גוף הנזק וחבטה דידי, מה שאין כן בבור שהחבטה בקרקע הוא והוא לא הניח שם אותו קרקע, הרי אני לא בראתי את הקרקע הזאת, קרקע עולם הקדוש ברוך הוא ברא אותה, והוא לא הניח שם אותו קרקע אלא שהכשיר נזקו כשחפר שם ונטל משם מאפר, הכשרתי, אפשרתי לשור להגיע אל קרקעית הבור אבל אני לא יצרתי אותו, הילקח היכה דלא אפקרין הוא לשור המועד מדמין עלי וחייב על הכל משום דדמי לי תפי מבור, מכיוון שהוא ניזק באבנו סכינו ומסעו זה כמו שהוא ניזק בשור, הוא יצר את המזיק, בניגוד לבור שהנזק הוא בקרקעית הבור ושם לא אני עושה את הבור, אני לא יצרתי את הקרקעית הזאת. ואז הוא אומר ובור ברשותו הפלגב דממונו הוא וחייב בחבטה להבדינה דשור איתלי, שואל הרמב"ן לכאורה על כל בור גם אם הוא באמצע הרשות שלי תגיד לא אני יצרתי את הקרקע הזאת, לא דמי לי מהייתה מדקטיבנה שאינו בגוף הנזק אלא גורם, ולפי כך הוא פטור על נזקי כלים. כלומר כתוב כאן ברמב"ן שיש חילוק בין בור לבין שור, בבור החיום, למרות שאני לא עשיתי בידיים את התקלה, אני לא יצרתי את הקרקע הזאת שהשור קיבל ממנה מכה, אני אפשרתי וקרבתי את השור שהוא יכול לקבל מכה. ומכיוון שזה גם קרקע דידי, אין פה פטור של קרקע עולם. אבל בשור, אם הוא עשה בידיים את התקלה, רק אז הוא יחייב. אם הוא לא עשה את התקלה בידיים, לא יחייב. רואים כאן בחידושים הללו שהזכרתי, רואים פה כמה נקודות שבאמת שיש מיוחדות דווקא בבור שלא קיימת בשור, שלא קיימת באף אחד מהנזיקים. אז אני מבקש לנסות וללמוד איתכם בעצם על מהו החיוב של בור. בפשטות היה מקום לומר שלכאורה החיוב של בור זה מצד גרמה. למה גרמה? כי אני מניח תקלה, אני שם פה מכשול, ואחרי ששמתי פה מכשול אני הלכתי. אני הרי לא נמצא פה ומכשיל את השור או את החמור שיפלו לתוך הבור. אני לא מדבר על סוגיה דוחף שהיא סוגיה בפני עצמה. לכאורה ברגע ששמתי את התקלה והלכתי, אני גורם נזק למי שיתקל בתקלה. אז לכאורה אפשר היה לומר שכל המציאות של בור זה לכאורה גרמה, ונתחדש שגרמה באופן מסוים יחשב נזק. אבל ברור לי שזה לא, ואני אוכיח את זה מכמה מקומות. קודם כל, גם בכפתת עמוד א', גם בממתת עמוד ב', ראינו מחלוקות, מחלוקת של רב ושמואל שהובעה בשני המקומות שציינתי, שדנים האם במפקיר נזקיו ומפקיר בבור ברשות הרבים אם יהיה חיוב כאן. ורואים שלפי השיטה שבור ברשות הרבים פטור, אז רואים שבעצם מה פירוש שהוא פטור? לכאורה הרי אין הבדל בבורות הללו. כלפי גרמה הרי אין חילוק אם הבור שלי או לא שלי. בעצם העובדה שאני רואה פה כל הזמן את הדיון בסוגיות שהזכרתי, רואים שצריך שהבור יהיה שלי עד כדי כך שהתורה עוד מכניסה אותו לרשות שלי, זאת אומרת שזה לא גרמה. כי בגרמה לא הייתי צריך לחלק. אם גרמתי, מה נפקא מינה אם אני בעלים או לא בעלים? זו הנקודה הראשונה והפשוטה לי. אבל יותר מזה, בגמרא ביוד עמוד א', זה מופיע גם בנון א', מחלוקת של רבי ושל רבונון, חופר בור ת' ובא אחר וישלימו לעשרה. אומרים רבונון שאותו אחד האחרון שישלים חייב גם על הנזיקין וגם על מיטה, אם נגרמה מיטה. רבי אומר לעניין מיטה אחרון חייב, לעניין נזיקין אם מוזק שניהם חייבים. עכשיו אם נגדיר את בור מצד גרומה, אז אני לא מבין לכאורה את רבונו. הרי ברור שהשני גרם נזק גדול יותר מהראשון. האחרון שאוסיף שזה עכשיו בור 10, ברור שבור 10 מזיק יותר מהראשון שזה בור 9. עצם העובדה שאני רואה שיכולה להיות מציאות לפי רבונון שהבור מחולק בין ת' לעשירי ושניהם יהיו חייבים, כלומר גם הראשון עשה משהו, וזה לכאורה זה לא גרמה. ואם נגיד שהראשון חייב כי הוא גרם כבר את הנזק על ידי ת', למה השני חייב בכלל? אז בואו נפתור את השני בנזיקים. הרי גם בלעדיו היה פה נזק, הרי הנזק נגרם גם בלעדיו. וכשרואים למשל בתקלה, כשמישהו הולך ונתקל, התקלה לכאורה, דיברנו על קדרים שהולכים, אחד הולך ונופל והשני נתקל בראשון, השלישי בשני, הרי לכאורה השני לא הוסיף כלום, רק הראשון צריך להיות חייב, כי לכאורה הוא גרם להכל, אם אני הולך על גרמה. אז קשה לי מאוד לומר שכל גדר של נזיקין, של בור, זה רק עניין של גרמה. אבל יותר מזה, יש דין בגמרא בנון א' עמוד א', אומרת הגמרא, חופר בור יוד, בא אחר וישלימו לקף, בא אחר וישלימו ללמד, אומרת הגמרא, כולם חייבים. והגמרא דנה אם זה רבי או רבונון, אני לא נכנס עכשיו. אגב, יש תוספתא, בתוספתא בפרק שישי, שם כתוב שאחד חפר בור 100 והשני חפר בור 200, לא יודע איפה הוא הגיע, אבל הוא חפר בור, וכתוב לנו שם שכולם חייבים. פה זה כבר לא להתחיל רבי ברבונון שאוסיף מתת ליוד, זה הרבה יותר מזה. על כל פנים כתוב שכולם חייבים. אם ההגדרה היא שאני מדבר על מציאות של גרמה, לכאורה הייתי פותר את האמצעי. למה הייתי פותר את האמצעי? כי בסופו של דבר התקלה לא הוא גרם, הראשון כבר גרם, ואת החבטה בעומק 30 שוב לא הוא גרם, האחרון גרם. הוא לא גילה את הקרקע שנמצאת בעומק 30, השלישי עשה את זה, לא השני. אם כל העניין הוא גרמה, לא, השני לא גרם לא את החבטה כי כבר נגרמה על ידי הראשון, לא, סליחה, לא את התקלה שנגרמה על ידי הראשון, ולא את החבטה שנגרמה על ידי השלישי, אז למה האמצעי גם חייב? ויותר מזה, ברבי כתוב שהולכים אחרי שניהם לניזוקים, נחלקו הראשונים בדבר הזה, אם כל אחד משלם לפי חלקו או חצי חצי. הטור בתף כף א' נוקט שכל אחד משלם לפי חלקו, אבל בשיטה בנון ג' עמוד א' מביא שכל אחד משלם חצי. אם זה עניין של גרמה, אז עוד פעם, אני גרמתי 20%, למה אני צריך לשלם חצי? מה הסברה בכלל? אם זה עניין של כל בור זה גרמה, אז זה צריך להתחלק כל אחד לפי חלקו. יש בנקודה הזאת עוד להוסיף, אבל יש לי עוד 2-3 ראיות בדברים הללו, עד כמה שזה לא יכול להיות גרמה. אז אני רוצה ברשותכם להגדיר את בור ולהבין מכאן, מכל הסוגיות הללו, כי צריך באמת להבין, אם כך, למה באמת יהיה חיה בבור. ראינו עוד את הביטוי שאמר הרשב"א, שבבור יש חידוש שהניזק בא אל המזיק, נכנס פנימה לתוך הבור. יש ביטוי ברמב"ן בקונטרס דינה דגרמי, שהרמב"ן כותב שאי אפשר לחייב בור מדינה דגרמי. למה? כותב הרמב"ן, כי הוא מביא גרמי דבהמתו פטור. ושאלה היא לכאורה, ויש על זה בראו משמע שם, שלכאורה גרמי אולי כן יש מקום לחייב בבור. נדמה לי שגם מקיל אותי, הכל מדבר על הראו הזה. אבל על כל פנים נראה לי שחיוב של בור הוא חיוב שונה לגמרי. הגדר של חיוב של בור הוא כמו שלושת אבות הנזיקין הקודמים. אם יש לאדם בור שמיוחס אליו, זה יכול להיות שזה שלו, זה יכול להיות שהוא חפר את הבור, אז הוא יהיה אחראי על הנזק שהבור הזה יעשה. למה? כי מכיוון שהוא עומד מאחורי הבור, ממילא מוטלת עליו החובה לשמור, וממילא גם התשלומים במקרה של נזיקים. כי כשאדם חופר, כשאדם יוצר משהו, הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו ליצור, אז יושבים בבית המדרש ויוצרים יצירה רוחנית. הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו ליצור דברים, וכשאדם יוצר משהו, אני אולי אתן רק על דרך ההשאלה, לא על אותו גדר, אבל על דרך ההשאלה לסבר את האוזן, אומן קונה בשבח הכלי. למה אומן קונה בשבח הכלי? הוא יצר פה משהו חדש, היה צמר והוא צבע אותו והוא הפך אותו למשהו אחר, לא צמר פשוט. כלומר האומן יצר כאן דבר חדש, אז יש לו על זה בעלות מסוימת לגבי דינים שנוגעים לדבר. גם בבור, אם אני חפרתי, אם אני עצרתי פה תקלה, אז בעצם יצרתי לעצמי קשר. יש כבר כרגע מחויבות שלי כבעלות, כי הדבר כבר שייך לי, אני שיניתי אותו, אני עשיתי אותו, וברגע שאני יצרתי כאן משהו, היצירה שאני יצרתי קורמת לזה שאני מחויב ויש לי אחריות על דברים שקורים לדבר הזה. אז כמו אדם שקונה שור, הוא יהיה חייב בנזיקין של השור, כמו אדם שמדליק אש. הרי כשאני קונה שור, אף אחד לא יגיד שהקנייה גרמה לנזק של השור. ברור שלא. אלא ברור שכשקניתי שור, אני הבעלים של השור. יש מושג שחידשה התורה, בעל השור. באותו גדר, כמו שהקנייה, אני הרי קניתי שור, לא יצרתי אותו, לא בראתי אותו, לא נתתי בו נפש. אבל הקנייה יצרה שאני כרגע, זה כבר המחויבות שלי, אני נקרא בעלים, כבר יש פה גדר בעלות מסוים. אותו הדבר גם יהיה בבור. לא מעשה הקנייה הוא יוצר את השור, אבל מעשה הקנייה כן יוצר את הבעלות שלי על הדבר. מעשה הקנייה יוצר את המציאות שעכשיו יש לי מחויבות על הדבר. ומכיוון שאני בעלים, אני אהיה אחראי על הנזיקים. אני מראש אזכיר, זה בכלל לא קשור למה שדנו כל האחרוני בתחילת בבא קמא, מה המחייב של נזיקים. כל האחרונים דנו, נדמה לי שמי שכתב את זה הכי ברור, עוד לא ראיתי את הרשימות שיעורים, אני אסתכל, אבל מה שהספקתי לראות באבן האזל בפרק ראשון, הוא מדבר על זה בהרחבה, רב שימשקופ, המעריד בלוך, הגרנט, מדברים על זה בהרחבה, על כל השאלה הזאת של גדר חיוב נזקי ממון, עם עצם הבעלות זה המחייב, או זה שלא שמרתי על הממון זה המחייב. זה לא נוגע לכאן, כי הרי בוודאי שכשאני קונה שור, זה לא גרם לנזק. כשאני קונה שור, אז בוודאי כל מה שיש, זה היות שיש הלכה, שאדם אחראי על ממונו, אז לכל הפחות יש לי חיוב שמירה. ואז ממילא השאלה היא, האם מה אני חייב, וההתרשלות על ממוני, זה המחייב, או עצם העובדה שאני בעלים, זה כבר מחייב. פה אני מדבר על נקודה אחרת. בכל מקרה, בגדר של שור, אני רואה שני שלבים בעצם. יש שלב אחד שנהייתי לבעל השור כשקניתי, ועל ידי זה חייבה אותי התורה לשמור שהוא לא יזיק. אותו הדבר גם בבור. בבור, המעשה חפירה לא הוא גורם לנזק. מה שהוא גורם זה שאני מוגדר כבעלים. זה גורם שאני יצרתי ויש לי כבר בעלות על הדבר. ואם אני בעלים והבור מיוחס אליי, אז כרגע כל נזק שקורה אני חייב, וממילא כבר אני צריך הייתי לשמור. הלשון של רשי בכ"ב עמוד א' לגבי אישו משום ממונו, זה מה שהביא אותי לנקודה הזאת. כי רשי אומר שם, תשימו לב, מילה פשוטה ברשי, אישו משום ממונו כשורו ובורו שהזיקו. זה הכל. רשי אומר שם מפורש את המילים כשורו וממונו שהזיקו. אז אני יכול להבין את כל הסוגיות שאותן הזכרתי. כי התנאים, המוראים וגם בראשונים, כשראינו את הנקודה הזאת שאם הפקרתי איך היה מצד בור, אז בור הפקר יש צד שיהיה פטור. מה הנקודה? כמו שבשור הפקר אין שום חיוב, נגח ואחר כך הפקיר, יכול להיות שאפילו אז יהיה פטור, וגם אם אני הוצאתי אותו בידיים ממקום שמור והנחתי אותו ברשות הרבים ועכשיו הוא הולך ומזיק, הרי גם פה ראינו בנונבה ומודבט והוציאו הליסטים, רואים את זה מפורש בגמרא, לכאורה מפורש, בתוספות בוודאי מפורש, רואים את זה שם שבוודאי שהם יהיו חייבים רק בהוציאו לגוזלה. למה? כי כשהוציאו לגוזלה יש להם בעלות מסוימת, כענייני גזלה, מה שהם כן כשהוציאו ושמו את זה שם אין שום חיוב. אז גם בבור הפקר הוא לא יהיה חייב באחריותו למרות שהוא חפר. וגם התנאים שסוברים שיש חיוב בבור ברשות הרבים, הכל זה בגלל חידוש שחידשה התורה, הסען הכתוב כאילו אין ברשותו, ואז הבור מיוחס אליי. ממילא אני יכול להבין גם את מה שהזכרתי, בור ת' ובור י', כי מצד גרמה, מה אמרנו? רק הראשון גרם לכאורה את הת', אבל מצד ההגדרה מי נחשב קורא בור שיצר וממילא הוא הבעלים, נחלקו רבנן ורבי. סוברים רבנן שהאחרון הפך את זה לבור של מיטה, וממילא בור של מיטה נחשב כעושה קריאה בכל הבור, וממילא יש לו שייכות לכל הבור. רבי אומר לו, רבי אומר זה נחשב שהבור מחולק לשני חלקים, עד ת' מישהו אחד יצר, ת' ומטה עוד מישהו. אז אם היה פה נזק שהוא קורא עד ת', ממילא שניהם יהיו חייבים, כי שניהם בעלים, שניהם יצרו פה בבור למהות מסוימת. וממילא אני יכול להבין בבור י' כף ולמד, או אם נלך אל התוספתא, בור 100 ו-200, בבור שכזה כל אדם שבא והוסיף דרגה מסוימת בבור הוא נהיה שותף בבור עם כל האחרים, וממילא בוודאי הוא יהיה חייב גם על התקלה למרות שהיא כבר נגרמה על ידי הראשון, וגם על החבטה למרות שהיא נגרמה על ידי האחרון. אבל מי שותף? השני גם כן יהיה שותף איתם. וממילא זה לכאורה יהיה בנקודה הזאת, יכולתם לשאול אותי מתוספות ביוד עמוד ב', מאש כתוב שם שמוסיף אש קטנה לאש גדולה, אז לכאורה כתוב שם בתוספות שבמקרה כזה של אש קטנה אש גדולה, לכאורה הביטוי שנאמר שם זה יהיה פטור, זה עדיין שונה, כי באש הכל מתערב ונוצרת אש אחת, היא ממילא אש אחת. פה בוודאי כל מי שמוסיף בבור הוא יוצר מהות חדשה של בור, ואני לא נכנס כרגע אם זה הבלו או חבטו, ודאי שהבל של 30 זה יותר מהבל של 20, זה יותר מהבל של 10, זה ודאי. אבל באש אני אומר שוב, לכאורה נוצר פה דבר אחד, עדיין אותה אש, רק האש גדולה יותר. בבור זו לכאורה מהות אחרת, זו לכאורה מציאות שונה, וברגע שיש משמעות לתוספת ממילא יהיה מחויב בו. ואם כך, אם אכן הגדרנו שזה יצירת מציאות, אני מבקש רק לסיים בנקודה אחת. יש עוד הרבה, אני חושב שכל סוגיות בור שתיכנסו אליהן, אם תלכו לפי היסוד שהגדרתי, נדמה לי שהדברים יהיו מאוד מאוד ברורים, זה ממש מבאר את כל הסוגיות. אבל אני אולי אזכיר עוד נקודה אחת רק בשביל הדמיון. למדתי לעצמי אתמול את מלאכת צד בשבת, מלאכת צידה, ושאלתי את עצמי, מלאכת צידה לכאורה היא צריכה להיות מלאכה גרועה, כי כמו שמלאכת תוצאה כשאתה מוציא את הבהמה קוראת לזה הגמרא מלאכה גרועה, כי לא עשית שום שינוי במהות הבהמה. הבהמה כשהיא נמצאת ברשות הזאת או ברשות הזאת היא אותה בהמה, והיות שלא יצרת כלום קוראת לזה הגמרא מלאכה גרועה. ואז חשבתי לעצמי, ובצעידה מה נשתנה? מה נשתנה אם הבהמה מסתובבת לה בחוץ או שהיא נכנסת לתוך הבית? ונזכרתי, לא בדקתי את זה, לא היה לתמול את הספר, אבל נזכרתי בדברים שאומר אבני נזר בתשובה, שהוא מגדיר, עד כמה שאני זוכר, הוא אומר את זה באבני נזר, לא באגליטל, אין אגליטל על צד. אז עד כמה שאני זוכר, הוא אומר את זה באבני נזר, שבעל חיים שהוא חופשי, זו מהות אחת. כשהוא בתוך בית, כשהוא ניצוד, הוא מהות אחרת. הוא מאבד את החיות שלו. הוא כבר לא באותה דרגת חיות שהוא היה בקודם. כשהוא נמצא כרגע תחת אחריות, תחת בית מסוים, אז זה כבר חיות שונה, זה סוג בעל חיים שונה. ממילא, מי שצד אותו, אני מבין, הוא יוצר משהו מיוחד. זאת אומרת, שוב, החיוב הוא כשאני עושה דבר מסוים, כשאני יוצר. והקדוש ברוך הוא נתן לנו יכולת ליצור, הוא נתן לנו כוחות בעולם כדי ליצור, כדי לעשות, ולכל אחד תן חלקנו בתורתך, לכל אחד את החלק המיוחד שלו ליצור, ובאופן מיוחד על ידי רוח ממלא לה, על ידי היכולת של האדם לדבר, הוא יכול ליצור ולברות. ואין יצירה גדולה יותר מיצירה בתוך הסוגיה, יצירה בתוך הגמרא. אלה בניינים שהם בנייני ידי יד, אלה בניינים עומדים וקיימים. זו יצירה, זו מהות מיוחדת במינה. אני מבקש לברך ולאחל לכם שמתוך היצירות שאתם יוצרים כאן, ומתוך הבנייה של הבורות שאתם ממלאים, אתם ממלאים את הבורות הללו במים חיים. הנביא מדבר על כאלה שהולכים אל בורות נשברים. אתם ברוך השם ממלאים את הבורות הללו שאתם יוצרים בתורה, ביראה, ושתמשיך להיות לכם עשייתא דשמיא, להעמיק לאמיתה של תורה, ולזכות ליצור יצירות כאלו של אנשים שעומדים כולם בתורתם עצמה. היא אומרת שירה, שירה לבורא עולם, שירה הנובעת מתוך בית מדרש של תורה. שהמשך סייעתא דשמיא ימשיך ללוות אתכם.
אם תראה של מי זה, תבקש ממנו שעביר לך את ה...
מי הקליט את השיעור?